חיים קבלה, העמותה להפצת חוכמת הקבלה וערכיה, מחויבת לתמיכה בצורך בתנועה רוחנית שתתמוך בלימוד עצמי של חוכמת הקבלה ובהעצמתו של הלומד, על מנת שישיג את מטרות חייו. לימוד עקרונותיה המקוריים של חוכמת הקבלה והבנתם יחברו אותנו שוב לערכים האמיתיים של החברה בה אנו חיים. אמונה בחופש, בכבוד אנושי, בדמוקרטיה ובחופש הבחירה.
חודש טוב, אנחנו בחודש תמוז, מזל סרטן. כאשר חודש תמוז, ראש חודש תמוז מתחיל תקופה של חודשיים, שמי שמכיר את המסורת היהודית, זה חודשיים לא מי יודע מה פופולריים בלוח העברי. תמוז ואב, בעיקר באמצע של החודשים האלה יש את שלושת השבועות שנקראים בין המצרים, מי"ז בתמוז התשעה באב. שלא הם ימים קשים, אבל גם אם אנחנו מסתכלים טוב במקורות, הרי שני החודשים האלה, תמוז ואב, תמיד באים ביחד, ושניהם באים עם, יש להם, איך קוראים לזה, הם שם לא כל כך טוב, ולכן אלו הם לא חודשים שבהם מתחילים דברים מי יודע מה, אלו הם חודשים שאתה יותר נזהר מאשר פורץ דרכים ורץ קדימה ועושה דברים מהסוג הזה, בעיקר בשלושה שבועות האלה. עכשיו למה? בכל אופן, נגיד מבחינה היסטורית, מה שנקרא הפשט, אם נשאל בן אדם מסורתי יהודי, למה בזמן הזה יש לחודשים האלה שם כל כך גרוע? אז יגידו, בי"ז בתמוז היה חטא העגל. בי"ז בתמוז נפרצו חומות ירושלים. שלושה שבועות נמשכה הלחימה, ובתשעה באב עלה בית המקדש באש. גם הראשון, גם השני. גם חומרן ביתר היה בתשעה באב, גירוש ספרד היה בתשעה באב. יש רשימה ארוכה מאוד של אסונות שנפלו, כאילו יש מלמעלה, יצא שזה ככה יהיה. אז כמובן שזה אומר דרשני, זאת אומרת, אז למה כל כך הרבה אסונות יוצאים דווקא באותם תאריכים? כי צריך לשאול את השאלה, מה בא קודם? כולנו מבינים שאנחנו לומדים קצת קבלה, שאם אני רואה איזושהי תופעה בחמשת החושים, זה תמיד ענף של משהו הרבה יותר גבוה, משהו שהוא רוחני. כמו הדוגמה הפשוטה, אתם רואים את היד של עינה, ואף אחד לא חושב שהחליטה לעשות את זה לבד. נכון? מה גרם לתנועה של היד? המחשבה. אנחנו לא רואים את המחשבה, אנחנו רואים את התנועה של היד. אותו דבר, שאנחנו רואים משהו בעולם הגשמי, זה כמובן תוצאה כבר. ברגע שזה יוצא בעולם הגשמי, זה כבר תוצאה, זה כבר, אחרי שהדבר כבר קרה. כי סוף מעשה במחשבה תחילה. אז השאלה שצריך לשאול שוב, אז למה קרו כל המקרים הגרועים האלה דווקא בחודשים של תמוז ואב? למה זה לא קרה בזמן אחר? אם זה היה רק מקרה אחד, מילא עניין של מקרה. אבל ברגע שזה עוד מקרה ועוד מקרה ועוד מקרה על פני היסטוריה של אלפי שנים, אז זה כבר לא עניין של יד המקרה. אנחנו כבר נכנסים לתוך איזה המחשבה שוב, אם קורה דבר מה, יש לו סיבה. ואת הסיבה, אם אתה רואה את זה בעין, אז זה לא הסיבה. זה לא יכול להיות שזאת הסיבה. למה דווקא בחודשים האלה? ואז, כמובן לשם כך, צריך להיכנס אל הזוהר, צריך להיכנס לספר יצירה, כדי להבין מה הייחוד שבשני החודשים האלה שאנחנו מתחילים היום את התקופה של תמוז ואב. אפילו פה בדרך כלל אנחנו קוראים מהספר של, שנקרא בני ססחר של רבי צבי אלימלך מדינוב, שהמקובל גדול במאה ה-19 בגליציה אני חושב, ואדמור חסידי. ופה שוב יש לו פרקים שלמים על כל חודש בלוח העברי באותו ספר, אבל שזה מגיע לתמוז, חודשי תמוז ואב, שם אותם כבר בחבילה אחת בסל אחד ומכניס בפנים את כל ההסברים. ומה הוא אומר? הוא אומר כך: צירוף הוויה השולט בחודש תמוז. מי שלא מכיר עדיין, אם לוקחים את שם השם, שהוא הבסיס בעצם לפי הקבלה לכל הבריאה, השם, האותיות י' וה' וו' וה', באותיות האלה צפון הסוד של כל תופעה שקמת ביקום. ככה אומרים המקובלים. איך זה יכול להיות? עוד פעם, זה לא שהשם הוא השם הזה, האותיות האלה הם העניין. יש כוח רוחני שבעצם כל דבר בנוי ממנו. כאשר הוא מתבטא ויורד לעולם ולמציאות הגשמית, האותיות האלה של מה שאנחנו מכירים בתור שם המפורש מבטאות, אומר המקובל, את הכוחות העיקריים שמניעים את העולם. ואם אני יכול ואני מבין את הצירופי האותיות של השם י' ו-ה' ו' ו-ה' י' כ' ו' כ', אני יכול להגיע לכל תופעה שהיא בעולם. ככה אומרים המקובלים. ואם אנחנו נכנסים לכתבי הארי למשל, זה ממש מדהים איך הארי בכמה תרגילי אלגברה פשוטים מראה כל תופעה ביקום, איך היא בעצם צירופים של אותיות שיוצאים מהשם י' כ' ו' כ'. ויש כל מיני דרכים להוציא את הצירופים האלה. יש מה שנקרא מילוי, אז מילוי זה שאנחנו אומרים י', אנחנו שומעים גם ו' וד', ה', אנחנו שומעים גם י', ה' י', אפשר, אבל בעברית אפשר לכתוב ה' גם ה' א' או ה' ה', וזה תילי תילים של פקולטה שלמה אפשר לפתוח באוניברסיטה של רק כל הדברים האלה. וזה נשמע מאוד מאוד מוזר למי ששומע פעם ראשונה, אבל אחרי שנתקלים שוב ושוב ושוב בדברים האלה, זה נראה שזה מתחיל לאט לאט, רגע, יש איזשהו עניין, מכיוון שגם באלגברה, או יותר נכון בפיזיקה, אנחנו יודעים שהכל בנוי מאיזשהם תבניות ראשוניות, שבעצם כל היקום זה פיתוח של אותם תבניות ראשוניות. אוקיי? לדוגמה, אם אנחנו ניקח את שם השם, אז אפשר לכתוב אותו ביוד קי וו קי, שהצירוף הגבוה ביותר והנעלה ביותר, זה נקרא מילוי יהודים. אז זה יוד וו דלת, בגימטריה יוד זה 10, וו דלת זה 6 ו-4, זה 20. היי, אז זה היי ויוד זה 15, נכון? וו זה וו יוד וו. אפשר לכתוב וו בוו יוד וו, בתחביר עברי כמו עכשיו, נכון? היוד וו זה האב. אז זה יוצא כמה? 16 ועוד 10, 26, ועוד פעם ה', 15, ביחד זה יוצא 72. 72 זה אחד ממספרי הקסם ביהדות, 72. אבל אפשר לכתוב את זה גם אחרת, אפשר לכתוב את זה, את שם י' כ' ו' כ' בריבוע. ריבוע שכותבים י' ו-ה', י' ה' ו-ו', י' ה' ו' ו-ה'. מי שמכיר את זה מהנחנחים שיש ברחובות בציונים האלה, שזה נקרא ריבוע. בדרך כלל זה שמות קדושים. כשאתה כותב זה נקרא שם ריבוע, אבל אם כותבים את זה בצורה כזאת, אנחנו גם נגיע ל-72. גם נגיע ל-72. מי שמכיר קבלה יודע שזה מספר מפתח במבנה של היקום. וכל מי שיתעסק בזה מדבר על המספר 72. אם זה מקובלים, ואם זה אלה שלמדו אזוטריה של הקבלה, שזה ניוטון ולייבניץ וכל המייסדים של של המדע המודרני, או כל אנשי הרנסנס. בגלל זה אם אנחנו מסתכלים על התמונה של המונליזה, מצד ימין יש גשר, יש פלג קטן ויש גשר קטן, שלוש קשתות. למה שלוש קשתות? ימין, שמאל ואמצע. ובקשת הימנית כתוב 72 בקטן במונליזה. דוד שרצה להעביר, אתם רוצים לדעת מאיפה הכל מגיע? זה המספר 72. אוקיי, צופן, הצופן של דווינצ'י. זה באמת הצופן של דווינצ'י. מדענים ניסו, כל מיני חוקרים ופרופסורים לאמנות, מה זה 72? שזה 7 ועוד 2 וזה... עד שלא לומד קבלה, אין לך מושג על מה הם חשבו ועל מה הם דיברו ביניהם. מה הייתה השפה שלהם? עכשיו, אם לוקחים את שם י' כ' ו' כ', ישנם 12 צירופים אפשריים של השם הזה. מה אומר הזוהר? תיקוני הזוהר? כל אחד מהצירופים זה בעצם צינור לתדר מסוים שיורד ליקום, כאשר מה שמבטא את התדר הזה בעולם הגשמי זה אחד מ-12 חודשי השנה. מזל. זאת אומרת, בעצם כל היקום זה בעצם צירופים של ספרות ואותיות. וצירוף הוויה השולט בחודש תמוז, שבעצם דרכו זורם השפע הרוחני, זה בעצם התדר של החודש הזה, הוא הצירוף ה', ו', ה' וי'. זאת אומרת בדיוק הפוך לשם השם י' ק' ו' ק'. פה זה ק' ו' ק' י', הפוך לגמרי. והוא יוצא מפסוק מגילת אסתר, פרק ה', פסוק י' ג', וכל זה איננו שווה לי. מי אמר למי? אמר המן לאוהבה ומוקיריו, שהוא ראה אחרי שהוא קיבל את כל הכבוד הגדול והצליח להוציא צו להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, הוא בא הביתה ואומר לכל אוהבה ומוקיריו, וכל זה אינו שווה לי כל מה שמרדכי חי. בואו נוציא, ואז הם נתנו לו את העיצה, תבנה עץ 50 אמה, תלך למלך לחשברוש ותוציא ממנו אישור להוציא, לתלות את מרדכי. אבל הוא אומר, וכל זה איננו שווה לי, והכל יש לזה משמעות. למה סופי התיבות זה איננו שווה לי? כי זה אותיות ה' ו' ה' וי', שהצירוף הזה, מכיוון שהוא הפוך לצירוף המקורי, אם הצירוף המקורי מראה את השפע האלוקי שזורם ליקום, שכולו אהבה, נתינה, ברכה ואין סוף של כל טוב, אם אני שם את זה הפוך, זה כבר מקצב של היפוך של השפע. זה דין, מצב של דין, שזה עצירה של השפע, חסימה של השפע. אוקיי? למה אומר המן את זה? כי הוא בעצם אומר, הרי הקדוש היה מחשף גדול ואסטרולוג, והוא רצה ליצור, להכניס כוח של עצירה של שום שפע שלא יהיה בעולם, ובחושך הגדול הזה הוא יוכל להשמיד את כל מי שהוא רצה להשמיד. הוא טעה בהרבה דברים, בסוף מה לעשות, תלו אותו על העץ הזה, נכון? אבל שאסתר שמה את ה... שאסתר מנסה לתקן את זה, מה היא אומרת? היא אומרת שואל אותה המלך, מה שאלתך אסתר המלכה ומה בקשתך את חצי המלכות ותעש? מה היא אומרת לו? יבוא המלך והמן היום. ראשי תיבות י' ק' ו' ק'. היא הפכה את הצירוף. עכשיו אם אתה קורא את המגילה ואתה לא מבין את כתבי הארי, זה לא סיפור נחמד. אם אתה לא מבין, ואם אתה קורא ואתה קורא את הארי קודם, אתה מבין את המשחקי כוחות שהולכים פה, שזה מאבקים של כוחות שבעצם קוראים בנשמה של כל אחד מאיתנו. יש את הצד הזה שאומר יהיה רע, יהיה רע, רק רע, יהיה רע. ויש את הצד שאומר למה לחשוב רע, בוא נחשוב שיהיה טוב. זה המן מול אסתר. המאבק הזה קורה. זה משתמש בשם י' כ' ו' כ', זה משתמש בשם ה' ו' ה' וי'. אוקיי? הצירוף השולט בחודש תמוז הוא ה' ו' ה' וי'. היוצא מפסוק וכל זה איננו שווה לי. סופי התיבות. אוקיי? עכשיו, הנה הצירוף השם של חודש תמוז הוא למפרע. למפרע הכוונה אחורה. אחורה, זאת אומרת, הפוך לגמרי, והוא מורה על דין. ומצורף זה השם נתבע הדין על המן הרשע. כי בסוף, מי תלו על העץ? שהמן בנה, לא רק שהוא שילם על העץ, הוא גם נתלה עליו. תבינים את זה שיח חוצפה, נכון? לבקש מהנתלה שישלם על העץ שתולים אותו עליו, נכון? בשום מקום מבקשים מהנתלה לשלם על העץ שתולים. המן פה שילם על העץ, גם בנה אותו, גם סידר אותו, גם השיג את הצו, צו התקנה והכל בשביל העץ. על כן שליטת הדין בזה החודש, אפילו קודם י"ז בתמוז, כבר מראש חודש מתחיל דין. להיות הימים ימי הילוך המרגלים, אין הימים הללו בהתגברות הרחמים כל כך. האסון הגדול שקרה, הראשון זה י"ז בתמוז, אחרי זה יש את הסיפור של תשעה באב. סיפור של תשעה באב זה שהמרגלים חוזרים מלטור את הארץ, מוצאים את דיבת הארץ רעה, ובסוף נגזר עליהם למות וכל דור המדבר. מתי הם יוצאים למסע? באלף בתמוז, ראש חודש תמוז. הם יוצאים ל-40 יום, חוזרים בתשעה באב. משה רבינו, אתה לא יודע שתמוז זה דין? מה אתה שולח אותם בתמוז? למה אתה אומר להם לחזור בתשעה באב? אתה לא יודע מה הכוח של תשעה באב. בגלל זה יש כאלה שאומרים שלבני מזל דגים, אחת החולשות זה, יש להם חולשות שזה התמכרויות. אחת ההתמכרויות שבני מזל דגים יכולים ליפול עליהם זה הימורים. ומשה מאמר כמה פעמים. כלומר, עצם זה שהוא עלה על הר סיני וירד בי"ז בתמוז, אתה לא יודע שזה על בתמוז. למה אתה יורד בי"ז בתמוז? תרד בתאריך אחר. למה ביום הזה? ושוב פעם שהוא שולח את המרגלים והם חוזרים בתשעה באב. אתה לא יודע שתשעה באב זה יום עם בעיה. למה? למה? והתשובה, משה אמר ככה, או, זה אימור, הוא הלך על כל הקופה. או שהיום הזה אנחנו מתקנים את הדין והופכים אותו מדין לרחמים, או שנאכל אותו עד הסוף. אוקיי? בכל המקרים האלה. לא יצא טוב. בכל אופן,
אף אחד לא אומר על משה שהוא עשה משהו, שעשה איזה טעות.
מה זה אומר לגבינו? האם זה אומר שחודש תמוז יהיה חודש רע עבורנו? לא בהכרח. כי זה אומר שלכולנו תמיד יש דין. זה חודש של דין, אבל מה זה אומר? שזה חודש שבו יש לנו את ההזדמנות לתקן את הדין. עכשיו, מה זה עניין של דין? דין בדרך כלל זה מצב של חוסר איזון. ובואו נראה. כתוב בספר יצירה, המליך, ספר יצירה של אברהם אבינו, המליך עוד חטא בראייה וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם סרטן בעולם, מזל סרטן, ותמוז בשנה. זאת אומרת, סרטן זה לא רק תאריך, זה כוח רוחני שאנחנו מבינים עוד פעם שאני רואה משהו בזמן, במרחב, בתנועה, איזה תופעה במטריקס של החומר של חמשת החושים, זה תמיד ביטוי של איזשהו כוח רוחני שנמצא בעולם שמעבר חמשת החושים. אם אני יכול לזהות, הנה עבר יום ונכנס חודש תמוז, זה כבר מימד הזמן. אבל מימד הזמן הוא ביטוי של מימד יותר גבוה, שהצירוף של מימד הזמן שאנחנו רואים אותו כחודש שלם של חודש תמוז, זה צירוף של כוחות שהאותיות ה' ו' ה' וי' מבטאות את זה, או גם האות ח' מבין האותיות של א' בית העברי. עכשיו פה יש משהו מאוד מעניין. האות ח' לפי כתב הארי, איך כותבים עוד חטא? לא, אנחנו כותבים את זה בדרך כלל כמו גשר, נכון? זה כמו, נראה כמו משקוף. אבל בספר תורה, לפי הארי, לא כותבים ככה את העוד חטא. כותבים וו, ליד זה צמוד כותבים זין, ועם כזה כמו גשר משולש, מעל שתי האותיות מחברים את הגג, את האמצע של הגג של הוו עם האמצע של הגג של, של הזין, וככה מייצרים את האות חטא. אוקיי? זאת אומרת שחטא זה אותיות וו וזין. עכשיו בוא נסתכל על השם של החודש, תמוז. אפשר לחלק את זה לתם וו זין, נכון? או מת וו זין. עכשיו מה זה וו זין? וו זה חודש אייר, זין זה חודש סיוון, נכון?
תם וו זין, נגמר וו וזין, הגיע עכשיו חטא, נכון?
מה זה אומר? כי זה נראה, אוקיי, אוקיי, מה אתה רוצה להגיד בזה?
שמה שקורה בחודש תמוז
זה כבר תוצאה. מה היה לנו באייר וסיוון?
היה לנו ספירת העומר ומעמד הר סיני.
כלומר, היה לנו כבר עבודה. מה היה בספירת העומר? היה לנו כבר עבודה על דינים. כל הנושא הזה של ספירת העומר זה התחיל את השנה. כלומר, חלק מהדינים שיהיו עלינו בחודש תמוז זה דינים שלא תיקנו אותם בזמן של ספירת העומר של ו' וז'. לכן זה או תם או מת.
תם, הכוונה, שלמות.
אז מי שעבד, ובואו נסביר מה זה אומר. ספירת העומר זה מצב שבו זה גם זמן של דינים. איך אנחנו רואים שזה זמן של דינים?
המסורת אומרת שבזמן הזה כדאי להגביל תנועה.
בתים חדשים, עסקים חדשים וכן הלאה, זה
עוד מיד שיש מסורת כזאת.
אז כמובן שהצד של הפשט אומר תלמידי רבי עקיבא וכולי וכולי, אבל קרו אסונות אחרים לעם ישראל,
למה דווקא הסיפור הזה?
תמיד זה כיסוי, כי במשך הדורות לנקוט בשפה מטאפיזית מדי זה היה מסוכן. אם זה מלחמה שהדור לא התאים לזה,
או בגלל שהסביבה לא התאימה לזה. כי אם אנחנו מדברים למשל, למה כאשר התחילה הפצת הקבלה בצורה מסיבית במאה ה-16, וישבו רוב המקובלים הגדולים בעולם, ישבו בצפת, וכתבי הארי והזוהר ופריחה עצומה, ובאירופה דומיה,
לא מדברים על זה.
צריך לזכור שבאירופה באותה תקופה היה רצח המוני של נשים. כל אישה שהיה לה קצת עוצמה העלו אותה למוקד, כי הייתה, כי
בתור מכשפה.
לא היה צריך הרבה, רק זה שמישהו היה לו חלום או חשד
שהיא עוסקת בכישוף,
כבר העלו אותה למוקד. אז עכשיו אתם מבינים שלדבר כאלה דברים זה היה מאוד מסוכן. זאת אומרת, הרבנים היו בחרדה עצומה
שזה יצא החוצה.
כשאנחנו מדברים על כאלה דברים, אסטרולוגיה, גלגולי נשמות, כוחות מטאפיזיים שיוצאים מצירופים של אותיות, אני לא צריך את זה. עדיף להגיד שהיהדות זה מסורת, ככה כתוב, וזה מנהג אבותינו בידינו, לא צריך שום דבר, זה זכר לרבי עקיבא. ומרוב המסורות האלה, זה היה בעצם לחסות ולחסות ולחסות באלפי כיסויים את הדברים שהם הרבה יותר עמוקים, שאסור היה להגיד. אוקיי? וזה לא היה פעם היחידה שהיה צד מחשפות. אוקיי? היום תדבר על כאלה דברים, מקסימום יגידו לך, טוב, נו. אני לא אומר שהיום זה לגיטימי. זאת אומרת, יהיו הרבה אנשים שירימו גבה ויגחחו, מה, אתה באמת מאמין בדברים האלה? נכון? אוקיי. אני עברתי כבר את השלב. לא, מה שאיתכם זה בחירה שלכם. אוקיי? עכשיו, תם ואב זין. אז מה אנחנו יודעים? בספירת העומר, אומר הזוהר בעצם, יש כל שנה הזדמנות לאדם, כאילו פותחים לו את כל התיקים, של כל התיקונים, של כל הקלקולים שלו, בגלגול הזה, בגלגולים שעברו, בחיים האלה, כל הזדמנות שהיא, והכל צף ועולה. אם אתה יודע להתמקד בזה בצורה נכונה, אתה יכול לתקן, זה אומר לרפא, כל צד באופי שלך ובאישיות שזקוק לתיקון. אם הצלחת לעשות את זה, אתה מגיע לחג השבועות, ובחג השבועות, שזה חיבור למעמד הר סיני, לכוח של שלמות מוחלטת שירד לעולם. זה אומר שאין ריפוי יותר גדול מאשר חיבור למעמד הר סיני בחג השבועות. אין טיפול יותר מזכך ומרפא
מאשר החיבור לעניין של חג השבועות.
אז חג השבועות זה לא ללכת עם זהר ועם טנא, וגם כן, הכל כיסוי, את מי זה מעניין? אז הילדים בגן, יכול להיות שזה מרתק אותם, הטנא, כל הטקס הזה של הטנא,
אני לא יודע, היום עם האייפונים וכולי,
זה ממש מעניין אותם. יש כבר דברים הרבה יותר
נוצצים ומבריקים
מאשר משחקים עם טנא. תלוי בגננת, אם היא יכולה, אם היא יודעת לעשות מזה משהו מרתק. אבל אתה עובר את הגיל 4-5, זה נראה לך תנא עניינים. ועוד פעם, כיסוי. כיסוי על כוח עצום של ריפוי שנמצא ביום הזה. אין ריפוי הגדול מזה. שאומר הזוהר, מי שמתחבר לכוח של שבועות כמו שצריך, מובטח לו שישלים את שנתו ולא יראה לו נזק. ששנה
שלמה הוא מכוסה מכל נזק, מכל דין.
אז עכשיו, איך שאנחנו נעבור את חודש תמוז, זה יהיה כבר תוצאה של הרגישויות שלא תיקנו בו וזין, באייר וסיוון. אוקיי? אז עכשיו לא נבכה על חלב שנשפך, אלא ניכנס לחודש תמוז ונשאל את עצמנו, אוקיי, בוא נראה קודם כל במה
אנחנו עוסקים.
כי שוב, אין דבר רע. אם אנחנו מסתכלים על זה, יש
הזדמנות. ואם יש הזדמנות,
כמו שאמרנו, אם ספירת העומר זה זמן כל כך לא חיובי,
איך זה שהזוהר מסתכל על זה בתור זמן של אפשרות
להגיע לשלמות הכי גבוהה?
אז כנראה
שמצד אחד זה נראה כזמן לא חיובי, מצד שני, אם אתה יורד אל הדין, זאת אומרת מתחבר, אומר הזוהר, תכף נקרא את זה, מתחבר אל הדין לשורשו, אתה יכול לתקן אותו. ואתה לא יכול לתקן אותו אם אתה לא יכול להתחבר לשורשו של הדין. אז בואו ננסה להסביר קצת את הדין של חודש תמוז. בני מזל, סרטן, וכולנו מקבלים את הכוח הזה של מזר סרטן. כולנו עניים מזר סרטן מאוד בחודש הזה. אז בואו נסתכל על המשמעות. אז כך, כבר התחלנו עם זה שזה דין. מצד שני, נראה להפך. אם מסתכלים על השנה, השנה יש ארבע עונות. ארבע עונות, למה ארבע עונות? י' קי ו' קי.
העונה הראשונה זה אביב.
חודש האביב. אביב זה אותיות של אב י' ב'.
נכון? אז אני יודע שזה ההתחלה של השנה.
חודש האביב.
העונה הראשונה זה י'
אביב. העונה השנייה זה הקיץ, זה אות ה'.
העונה השלישית זה הסתיו, זה אות ו' כנגד האות ו'.
והרביעית זה החורף כנגד האות ה'.
שוב, שוב כוחות שמתבטאים
במימד הזמן. מה מיוחד בה' העליונה, ה' הראשונה? זו ספירת בינה.
מי שלומד קצת קבלה
יודע שספירת בינה, אחת ההגדרות החשובות זה חפץ חסד.
המהות של ספירת בינה זה התעוררות של החסד,
ההתעוררות של הנתינה. זה מגיע מבינה, ולכן
אם הכוח השולט בספירת חוכמה שזה אביב,
זה היסוד האש,
כי חוכמה זה אנרגיה צרופה,
אנרגיה נקייה, אז אש, אש זה אנרגיה, נכון?
לכן המזל הראשון של האביב הוא מזל תלה שהוא
אש. ולכן גם בינה שהמהות העיקרית שלה זה מים, שזה נתינה, שזה אהבה
וכן הלאה,
כל הקיץ מתחיל עם מזל סרטן. מזל סרטן לכן הוא מזל מים, נכון? תופסים את זה? אם הסתיו זה כנגד האות וו, שזה
יסוד הרוח
האוויר, שזה ספירת זירנפין, לכן המזל הראשון בסתיו הוא מזל מוזניים שהיסוד שלו זה אוויר,
אבטה.
והחורף, שזה כבר יסוד האפר, זה היה
תחתונה, מלכות. ולכן
אנחנו נהיה מאוד מופתעים אם המזל הראשון יהיה מזל אדמה, נכון? המזל הראשון בחורף
זה גדי,
שזה מזל אדמה.
רואים יסדר.
אז אם כך, אנחנו מבינים כך, שכל
מזלות הקיץ
זה כוח של מים.
יש בהם כוח דומיננטי של נתינה.
אז מזל סרטן, מי שמכיר מזל סרטן, יש בהם כוח מאוד דומיננטי של נתינה,
אימהית. כי השם של בינה
זה גם אימא. אוקיי? אז מזל סרטן זה אחד הסמלים של מזל סרטן זה האימא היהודיה. תאכל, תלבש משהו קר לך.
זה מזל סרטן.
מי שהיא אימא מזל סרטן, או יש לה או לא
אימא מזל סרטן, יודע מה אני מדבר. זאת אומרת, זה לקחת את מודל האימא היהודיה או האיטלקיה או
האימא הזאת ש
מנפחת
ונותנת, ולהגביר את זה באמפליפיקציה עד כדי גיחוך לפעמים.
אוקיי, זה מזל סרטן.
מזל אריה. מזל אריה זה גם מזל שנתינה. אצל האריה זה אני פה אתן את העצות מה לעשות ואת ההוראות, כי אני יודע מה טוב בשביל כולם. זה הנתינה אצל מזל אריה,
מאוד בנתינה, אבל פה רק אני נותן.
אוקיי, ומזל בתולה ייתן לנו מה?
פרטים. ניתן לנו פרטים.
אוקיי, ניסיתם פעם לשמוע סיפור ממזל בתולה או בדיחה?
יש לך בבית, אוקיי.
וצח והפרט הזה, וזה היה ככה וזה ככה, למה זה קשור לסיפור? אתה תדע בסוף. אף פעם לא הבנתי. אוקיי, זה הפרטי פרטים. יש פה איזה כוח שנתינה. עכשיו בואו, זה בשטחי. היותר פנימי, מזל סרטן, שוב, זה עוצמה אדירה מאוד של נתינה. מים זה לא רק נתינה, זה מעבר לזה, זה גם רגש. המון רגש. עכשיו, מבין כל שלושה מזלות של כל עונה, יש לנו חלוקה לימין, שמאל ואמצע. ימין, שמאל ואמצע זה מים, אש, אוויר. זה אומר שאם מזל סרטן הוא הראשון במזלות הקיץ, אז הוא
בין שלושת המזלות,
הוא המים של שלושת המזלות. זאת אומרת,
הוא מים
מבחינת הקיץ, הוא מים כי הוא הראשון מבין השלושה, והוא מים כי הוא מזל מים.
שלוש פעמים מים.
אם תסתכלו בכל 12 המזלות של השנה, אין מזל אחד שכל
שלושת המקומות זה מים.
או יסוד אחד. אין אש, אש, אש. או אוויר, 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 אפר, אפר, אפר. יש מים, 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 זה מזל סרטן. מה זה אומר? שאצל מזל סרטן יש נטייה קשה מאוד לקיצוניות. ולכן יש להם נטייה של קיצוניות, ולכן הבריאה שנקראת סרטן לא מסוגלת להלוך ישר.
היא מסוגלת להלך רק לצדדים. נכון? ראיתם פעם סרטן הולך?
רק לצדדים, או ימינה או שמאלה, אין אמצע.
הליכה זה סוג של סינתזה.
ימין, שמאל, ימין, שמאל, כאשר יש איזון בין השניים, שהאיזון, הסינתזה, יוצר את התנועה, ומה שהכי חשוב אצל האדם זה היכולת של הסינתזה. מתי שהוא מאבד את היכולת הזאת? זה אומר שיכולת השיפוט שלו היא לקויה, ולכן הדבר הראשון ששוטר, שתופס נהג, וחושד בו שהוא שיקור, מה הוא עושה, הדבר הראשון? נותן לו ללכת על קו ישר. אם הוא שיקור, לא מסוגל ללכת על הקו הישר.
כי הוא איבד את
יכולת החיבור, יכולת הסינתזה. למזל סרטן,
מלכתחילה,
הוא נולד בלי היכולת הזאת. זה נקרא דין. כלומר, הוא חייב לבנות את זה. אין לו את זה, הוא חייב לבנות את זה.
הוא חייב לבנות את זה.
אצלו הנתינה היא בלי גבול. מה שקורה למי שנותן בלי גבול? אחרי שנתת והלכת את כל זה, יש מה שנקרא אפקט המטוטלת.
מכירים את אפקט המטוטלת?
אחרי שהלכת כמה שאתה יכול
לקו, לצד ימין, מה קורה? התרוקנת.
נכון? ואז אתה הולך כל הדרך חזרה בהפוך לקו שמאל. מה איתי?
אז אצל מזל סרטן אתה רואה
פרץ של נתינה, ברגש, מן כל הלב וכן הלאה, ואז מיד אחרי זה מה שקורה, מה אני נתתי ואף אחד, מה, זה מה שקיבלתי, אני דאג רק לעצמי. ושלא יגיד אף אחד שזה לא קרה לו. איך זה יכול להיות שלכולנו יש את זה?
אברהם אבינו מלמד אותנו שלכולנו
יש צד, יש את כל 12 המזלות במעורב.
וימים שונים
בחיים שלנו, מדי פעם מתעורר איזה צד אחר, ופתאום יש לי איזה התקפה של סרטן, או התקפה של אריה, או התקפה של... ויוצאים לי איזה טיפוסים ותיקונים שקשורים לצד הזה, וקרוב לוודאי שבאחד הגלגולים הקודמים הייתי מזל כזה או מזל אחר, ויש לי עוד מורשה מאותו זמן שצריך לעבוד על זה ולתקן. זאת אומרת, שלא יחשוב כל אחד שאני מדבר על בני, רק בני מזל סרטן, על כולנו אני מדבר. אוקיי? שזה יהיה ברור. גם שנכנס חודש סרטן, תמוז, כמו שאמרנו, לכולנו יש את הצד הזה של
לנהוג ולהרגיש כמו מזל סרטן. נכנסים לאווירה, עכשיו גם אנחנו קיבלנו תדרוך איך זה.
אז מה זה אומר? שמזל סרטן, קודם כל, כל דבר צריכים להקפיד יותר מכל אחד. נראה לך מאוד נכון לעשות משהו?
קרוב לוודאי שזה
תאזן את זה קצת. תוריד את הווליום. נראה לך שזה יותר מדי, כנראה שזה
הרבה יותר מיותר מדי.
נראה לך שזה מוזן, כנראה שזה יותר מדי. אוקיי? לכן
אתה צריך כל הזמן אנשים שיראו לך את המראות
אם אתה הולך יותר מדי לכיוון מסוים.
עוד דבר
לגבי הקיצוניות,
אנחנו לא רק מדברים על מזל סרטן, אלא יש גם
שליטה של כוכב, פלנטה, אחד משבעה כוכבי לכת.
הכוכב ששולט על מזל סרטן זה
הלבנה, הירח.
עכשיו, מה שמעניין, שגם
תמוז וגם אב יש בהם משהו מאוד משותף.
מזל תלה נשלט על ידי כוכב מאדים, אבל כוכב מאדים גם שולט על הקרב. מזל שור נשלט על ידי כוכב נוגה,
וכוכב נוגה שולט גם על
מוזניים.
מזל תאומים שולט על, נשלט על ידי כוכב, מרקורי, אבל ששולט גם על מזל בתולה. תמוז ואב, סיפור אחר. זה
שני המזלות היחידים שעל כל אחד שולטת
רק פלנטה אחת.
תמוז זה הלבנה, הירח,
ואב זה השמש.
עכשיו בינינו, גם מבחינה פיזית, וכמובן שאם בפיזי זה כך,
גם ברוחני זה כך, שני גרמי השמיים הבולטים ביותר זה השמש והירח, נכון?
זה לא כוכב קטן שבקושי יתשם, שם לב אליו.
זה דומיננטי מאוד. אם הם דומיננטים כל כך מבחינה ויזואלית, חזותית, כנראה שהם גם דומיננטים מאוד מבחינה של כוח, של עוצמה. אנחנו סופרים את השנה בלוח העברי לפי השמש, את החודשים לפי הירח, זה משפיע על כל הזמן. והירח בכל עוצמתו, כל הכוח הזה מתרכז רק בחודש תמוז. והשמש, כל הכוח הזה בחודש אריה. כלומר, שני החודשים האלה הם עוצמה אדירה. מה זה אומר עוצמה אדירה? אם יש הרבה אור, צריך הרבה איזונים. אם יש הרבה כוח, צריך הרבה איזונים.
נכון?
אם בבנק יש $500 מיליארד, זה הנכסים של הבנק, לא צריך הרבה איזונים. ככל שהבנק שולט על יותר, אם הוא שולט על 10 מיליארד, 100 מיליארד,
טריליון,
5 טריליון, האיזונים והבלמים שמספיקים לבנק של 500 מיליארד שקל, לא יספיקו לבנק של כמה טריליונים.
צריך מערכת איזונים ובלמים יותר חזקה.
למה? כמו שלמסעית של כך וכך טון, צריך מערכת בלמים יותר חזקה, מאשר מכונית קלה ששוקלת פחות מטון.
זה ברור.
לכולם זה ברור, נכון? וכולם יודעים שהמנהל של הבנק זה הנהג של הרכב, נכון? והוא צריך יותר איזונים, מכיוון שאם יש יותר עוצמה,
יכול שיש יותר עוצמה,
צריך מערכת בלמים יותר חזקה. אז מה זה אומר? שתמוז ואב הם שני חודשים בעלי עוצמה אדירה, ולכן צריך מערכת איזונים יותר חזקה. עכשיו, מכיוון שזה לא בא בילט אין, מה זה אומר?
זה לא מובנה, צריכים
להשקיע בזה, ולכן מה שהמקובלים תמיד אמרו, אלו הם חודשים של דין, ולכן הם צריכים זהירות יתרה. דברים שאתה רץ בלי לשאול שאלות ביתר חודשי השנה, בתמוז ואב, תגיד רגע, עצור, בוא נבחון, בוא נבדוק איפה האיזונים, אני לא כל כך בוטח בעצמי ומה שקורה סביבי לפני שאני מתחיל לרוץ.
מובן?
הזוהר רומז הזה ואומר, כאשר נולד משה רבנו, כתוב בתורה, ותר אותו כי טובו, ואז כתוב על אמא שלו, ותצפינהו 3 ירחים. אומר הזוהר, אלו 3 ירחים שבהם השכינה בצופן, זאת אומרת, אין איזונים. וצריך, האדם לא יכול לסמוך על איזונים קוסמיים שקיימים. אתה צריך להביא איזונים בעצמך. מה יש 3 החודשים? תמוז, אב וטבת. זה לא רצופים, תמוז, אב וטבת. גם חודש טבת, זה חודש לא כל כך... כן, הוא לא כל כך מאוזן. גם שם.
ותשים לב, טבת זה בדיוק המימול
של גדי. להגדי זה ממש המימול של סרטן. אוקיי? טוב. אז מה זה אומר על בני מזל סרטן? קודם כל, בני מזל סרטן זה הרבה מאוד רגש. אחת הבעיות העיקריות של מזל סרטן, הם כל הזמן עסוקים בלהרגיש. זה בני מזל סרטן, אופק סרטן, ירח בסרטן, מי שיש לו כמה פלנטות בסרטן, זה אומר יותר מכל מזלות המים האחרים, זה כל הזמן להרגיש את הדברים. מה הבעיה? שאם אתה כל הזמן מרגיש את הדברים, זה מים ורגש, ואז אתה לא חושב. ואם אתה לא חושב, אתה מחליט מהבטן.
אז מאיפה מגיעים האיזונים?
שבן אדם מנסה לאזן, למצוא את הדרך לאזן. איפה זורם יותר דם עכשיו? לאיזה חלק בראש, בגוף שלו? בראש. האיזון נמצא בראש, בעיקר בעונה הקדמית של המוח.
שם הריכוז של יצירת האיזונים.
אבל אם כל הדם זורם אל הבטן, לא נשאר דם במוח. לא נשאר, אין הספקת דם במוח. ושאין הספקת דם במוח, נהיה מה שנקרא בלקאוט. נהיה ההפלה. יותר מדי דם זורם אל הבטן. ולכן מה שצריך לעשות זה כאשר אנחנו נמצאים בחודש הזה ואנחנו מתחילים להתעסק במה אני מרגיש ומה זה עושה לי ואיך הרגשתי את זה ואני מרגיש ואני מרגיש ואני מרגיש, רגע, תתחיל להעביר, להזרים קצת דם אל העונה הקדמית של המוח, תתחיל לחשוב, תתחיל לחפש את האיזון, לחפש את הצד השני, את התמונה היותר גדולה. זה פשוט מאוד קריטי, כי הרבה אנשים שיש להם הרבה מזל סרטן במפה האסטרולוגית, זה כמו פנצ'ר גדול שמשם האנרגיה של החיים שלהם בורחת. זה יותר מדי להרגיש, אתה מאבד, זאת אומרת, אדם שיש לו כישורים מדהימים, מאבד את הכישורים האלה כי הוא יותר מדי פועל מרגש, ופחות מדי מסוגל לעצור ולעשות, להפעיל את אותו כוח שנקרא איזון, של קו אמצעי. אוקיי? לכן ממזל סרטן יש להם את הצד של להרגיש ולהרגיש ולהרגיש ולהיות מאוד רגיש. עכשיו, להיות מאוד רגיש, יש איזה שני צדים. צד אחד, זה כל הזמן מה אני מרגיש, מה אני מרגיש, מה אני מרגיש, מה אני מרגיש. ואז הוא אומר עוד פעם, איפה מתרכז כל אדם? בבטן. בבטן יש פקעת של עצבים, פיזיולוגית. ממש בעוצמה כמו מוח. עד לכך שיש מדענים שאומרים שיש לאדם עוד מוח. אחד בבטן, ליד מערכת העיכול, ואחד במוח. זאת אומרת, איזה מהשני מוחות הוא זה שעובד? לכן אמרו, אם יש לך פרפרים בבטן, זה לא סתם. אוקיי? או אני מרגיש, זאת אומרת, אני חושב מכאן. בחודש הזה מאוד מאוד מסוכן. שוב, למה? יש פה סכנה. מה הסכנה? כמו שאמרנו, מזל סרטן, או ימינה או שמאלה. או שאני שונא אותו, או שאני אוהב אותו. או שאני אוהב את מה שקורה, או שאני לא סובל את מה שקורה. מאיפה זה גם מגיע? אם אנחנו הסתכלנו על הסרטן, אתם זוכרים? שאתה אוהב את כל מה שקורה, זה הצד של המטוטלת שהולך לכיוון של... ואתם יודעים מה זה מים. מים זה בגלים. מים שאתה מניע עם משהו, איזה קערה עם מים, כל זורם לצד אחד. שום דבר לא נשאר בצד השני, ואז מה קורה? איך עובד צונמי? איך אתה יודע שמגיע צונמי? פני המים מתחילים לרדת. מה זה אומר? תתחיל לברוח. למה? איזה יחזור? ככה זה מים. זה הולך לצד... מה שהלך יחזור עוד מעט. ואם זה בא, זה ילך. ואם יש לך היי, זה אומר שאחרי זה יהיה ביי. אז, אוקיי? לכן הרבה, אצל הרבה בני מזל סרטן, יש סוג שנראה כמו מניה דיפרסיה. זו, זה היי אנרגטי של התלהבות עצומה והתעוררות רגשית מדהימה של בגלל איזשהו דבר, או לקראת איזשהו דבר, ואחרי כן, התרוקנות מוחלטת, והכל שחור, הכל אפל, הכל בכלום, הכל ברע, וזה... מראה על מה? עוד פעם שוב, חוסר איזון. התרוקנות שהיא באה מחוסר איזון, מחוסר שליטה. לא עוזר הרבה העניין, אתם זוכרים שאמרנו שהירח זה עוצמה גדולה. ובני מזל סרטן, יש לנו שניים למשל מאוד מפורסמים. מצד אחד יש לנו את יוסף הצדיק. יש כאלה שאומרים, הרבה דעות אומרות שיוסף הצדיק, יום ההולדת והפטירה שלו זה א' בתמוז. היום. זאת אומרת שזה הילולה של יוסף הצדיק, יש כאלה שאומרים בכף זין בתמוז. אוקיי? אבל הוא היה מזל סרטן לכל הדעות. ומזל סרטן, תראו, יוסף הצדיק. שעל יוסף הוא אחד העוצמתיים ביותר שהיו אי פעם. למה? הוא שלט בגדול. אף אחד, הוא אחד המנהיג היהודי היחיד שאף אחד לא התווכח איתו. למה? כי העוצמה שלו לא באה מעם ישראל. היא באה מהגויים. אז אף אחד פה לא, שהיא באה מבפנים, אז אנחנו לא מפרגנים לאף אחד. אבל אחד שהעוצמה שלו באה מבחוץ, זה אף אחד לא יתעסק איתו. עם יוסף אף אחד לא יזיל להתעסק. העוצמה הזאת של יוסף, זה כוח שמזל סרטן יכול להשיג. בגלל שיש להם רגישות עצומה. מה נותן את הרגישות העצומה? אם אתה לא עסוק בלהרגיש את עצמך, אז אתה יכול להתחיל להרגיש אנשים אחרים. ואז אתה יכול להיות רגיש בצורה עד כדי להיות מתקשר. ואנחנו יודעים שאיש עסקים טוב, יוסף, מסמל את ההצלחה הפיננסית, העסקית, שאין לה גבול. אוקיי? וזה היכולת להרגיש את השוק, להרגיש את פרעו. לשבת מול פרעו, לשמוע אותו מספר את החלום, ולדעת בדיוק מה עובר לו בתת מודע ומה הוא רוצה לשמוע. ולדעת להגיד לו את זה בצורה שהוא יוצא לשמוע, ובצורה שהוא ידע גם... שאנחנו רואים מהסיפור איך יוסף מביא את פרעו להחליט שמי שיהיה המשנה למלך וישלוט בארץ מצרים זה יהיה מי? יוסף. ומי היה יוסף? אסיר בבית האסורים עברי, זר. ובכמה דקות יוסף הופך את כל מזה, את כל הגורל שלו, מזה שהוא ידע לשחק עם פרעה, כל הפסיכולוג, הוא קלט את פרעה בשנייה. והוא התחיל לשחק עם פרעה, תחשבו, איזה משחק? בא הבחור מהכלא. בכלא, זר, לא מקומי, המצרים שנאו זרים. בתכלית השנאה, לא אכלו איתם מרוב שנאה. אבל מה? הוא הצליח להביא את פרעה במניפולציה, להפוך אותו להיות מספר אחד בכוח במצרים. זה כוח שמזל סרטן יכול להגיע אליו. מתי? שאתה במקום להיות עסוק במה אני מרגיש, להיות עסוק מה הוא מרגיש, ולתת לו לשמוע מה שהוא רוצה לשמוע. אז אתם מבינים שמזל סרטן יכול להיות או פשוט מקרה פסיכיאטרי שעשו כל הזמן ואני מרגיש, אני מרגיש, ולכן הוא ישכב על השפה של הפסיכיאטר ויהיה בדיכרונות ומניה דיפרסיה וכן הלאה, וממש שום דבר הוא לא יעשה עם החיים שלו כי אין לו אנרגיה אישית לנוע קדימה, או שהוא עסוק עכשיו בלהרגיש את הזולת. ואנחנו יודעים בקבלה שהדרך הראשונית, החזקה ביותר, היעילה ביותר, לשבור את הדין ולמתק אותו, זה להכניס חסדים. ומה זה חסדים? תדאג לזולת במקום לדאוג על עצמך. תשבור את העני ותחשוב על הזולת, על הבן אדם שממול. ואז, זה שיצאת החוצה, יצלת את עצמך. לכן, הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות במזל סרטן, זה להושיף אותו על השפה של הפסיכולוג. אז מה אתה מרגיש, ומה אתה מרגיש, ומה אתה מרגיש? אין דבר יותר נורא שאתה יכול לעשות לפסיכולוג, למזל סרטן. זה גמרת אותו. באותו רגע שאתה אומר לו, תרגיש. תעזוב, תפסיק לו. מה הוא מרגיש? תתחיל לחשוב מה אחרים מרגישים. חזרנו לירח. הירח, עוצמה אדירה. נכון? גרם שמיים אדיר שמשפיע על המים. נכון? כל המים של כדור הארץ מושפעים מהירח. כל המים של כדור הארץ. מה זאת אומרת כל המים של כדור הארץ? לפני הרבה שנים קראתי איזה מחקר שלקחו, הרי כולם מכירים שהירח משפיע על הים, יוט ושפל, זה כולם מכירים. אבל לקחו צדפות שנמצאות באזור הגאות והשפל של האוקיינוס האטלנטי. מה זה אומר? שהן צריכות להיפתח בגאות ולהיסגר בשפל, נכון? ואז לקחו אותם למחקר על איזשהו דבר במעבדות בשיקגו, שמו אותם באקווריומים, אבל שם באקווריום האלה לא שמו גאות ושפל, השאירו אותם במים קבועים. ושמו לב שאחרי כמה שבועות כל הצדפות באקווריומים במעבדה בשיקגו נפתחו ונסגרו כולם באותו קצב. ואז ראו שזה הכל היה לפי קצב תנועת הירח, שאם היה אוקיינוס, אם היה שפת אוקיינוס בשיקגו, הם היו נפתחות ונסגרות בדיוק לפי קצב, לפי מחזור הירח. זאת אומרת שההצדפות קלטו את הזווית של הירח בשמיים, ולפי זה הם ידעו מתי להיפתח ולהיסגר. אוקיי? עכשיו, המוח שלנו עשוי 90 ומשהו אחוז מים. הירח משפיע עליו? אם זה משפיע על מים בכל מקום, זה משפיע גם על המים במוח שלנו. ולנו יש גאות ושפל, ויש לנו מחזוריות שלפי הירח וכן הלאה, לנשים בעיקר, אוקיי? אז נחזור עכשיו לעניין שלנו. האות ששולטת על הירח לפי ספר יצירה זה האות תו. האות תו זה האות גם של דין. ישנו מאמר האותיות של רב ימנון הסבא בהקדמת ספר הזוהר. וזה בעצם מדרש, אגדה. אבל זה מדרש אגדה שעוד פעם, המון סודות יש בפנים. המאמר הזה מספר שרצה הבורא לברוא את העולם, באו אליו האותיות ואמרו לו, בי תברא את העולם. כל אות בא, והם התחילו מהסוף. הגיע אות תף, אמרה, ריבונו של עולם, בי תברא את העולם. אומר לה הבורא, לא, 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 את לא, את אות של מוות. כי כתוב, והתווית תו על מצחי האנשים. מה זאת אומרת? האות תו. מה זה תו? תו בעברית זה סימן. תווים? נכון? זה סימן שאתה מסמן בתו, אוקיי, משהו. לכן בעברית העתיקה יש שני כתבים, יש כתב העברי שמהר סיני ויש את הכתב העברי שאחרי חטא העגל לא יעזנו לכתוב באותיות של הר סיני. זה האותיות שהיום אנחנו מכירים, כי היינו מצב של בושה נוראית מהחטא של חטא העגל. עד סוף בית, עד תחילת בית שני לא כתבנו באותיות האלה, אלא כתבנו רק באותיות של העברית העתיקה. יש מה שיש על השקל, ובעברית עתיקה האות תו זה X. X זה תו, סימן. אוקיי? עכשיו, אם את הרגל מעריכים קצת, זה נהיה ממש האות תו. אוקיי? אבל זה לא זה. והתווית התו, איזה תו? שהבורא מסמן, הבורא מסמן מוות עם האותיו. 30 יום, אומר הזוהר, לפני פטירתו של אדם, מופיעה אותיו על מצחו. מזל שלא כל אחד יכול לראות. אבל 30 יום לפני מותו, זאת אומר הבורא, סליחה, כמה שאני אוהב אותך, האותיו, אי אפשר להתחיל את העולם עם כזאת אות מפחידה. למה? כי תו משמעותה סוף, גבול. בוא נסתכל לירח. איך נראה הירח? תלוי מתי, נכון? אבל איך, לא שאלתי איך אנחנו רואים את הירח, איך הירח נראה. מכל מקום שנסתכל על הירח, יש את הצד המואר ויש את הצד החשוך. אין אפור בירח, נכון? אין אפור בירח, כי אין אטמוספירה. שם מי שיראה תמונות מהירח, הכל בשחור לבן, הכל בשחור לבן. ולכן מי ששולט עליו הירח, כלומר בני מזל סרטן, הם רואים בשחור לבן, או שחור או לבן. מאוד בקיצוני. יש להם נטייה קשה מאוד לצדק אבסולוטי. זה חייב להיות או ככה או ככה. הם לא רואים באפור, הם לא מסוגלים להתמודד, קשה להם להתמודד עם מצבים שבעצם העולם שלנו חי באפור. זה מביא גם כן למצב של קריזה רגשית, כי אתה לא מסוגל להיות יציב רגשית שאתה מחפש שחור לבן, הרעים והטובים. זה בדרך כלל לא ככה, הרעים וטובים. זה לא בדרך כלל במצב שצודק ולא צודק. דיפלומטים הם לא יכולים להיות, ממש לא. מגשרים ומתווכים הם גם לא יכולים להיות. הם יותר מדי, אלא אם כן הם יודעים להשתלט על הצד הזה שבתוכם. אבל גם מכיוון שיש את הנטייה הזאת והתוספת של המים, מה הבעיה? שהרי לא במקרה יש מחלה שקוראים לה כשם המזל, נכון? אחד המחקרים שמדברים על המחלה הזאת אומרים שאפשר להוכיח שזה מחקר מאוד ישן, כך שאני לא יודע אם יש מחקרים חדשים, אבל אז ש-80% מהמחלות, מהמצבים של סרטן סופני, ניתן להוכיח שתקופת מה קודם לכן, משהו בין 3-5 שנים, בן אדם היה מצב של טראומה, כאב, והיה לו איזה רגע שבו הוא ראה הכל שחור. כל כך שחור שאין שום תקווה שאי פעם יהיה יותר טוב. והמראה השחורה הזאת נמשכה איזה תקופה מסוימת. לפעמים זה שבועיים זה מספיק, ואז אחרי זה המחלה מתחילה. הרי זה בדיוק מתאים להגדרה של מזל סרטן. היכולת הזאת שכתוצאה מהתרוקנות רגשית קשה מאוד, להגיע למצב שבו אתה רואה את הכל שחור, ואתה לא מסוגל לראות שיש גם גוונים אחרים חוץ משחור. אין שום דבר, זאת אומרת הכל רע. והמטוטלת הזאת שנעה ונשארת יותר מדי בשחור, באותו רגע בעצם האדם אומר לנשמה שלו, אין מה לעשות פה, החוצה. אין, בחיים אף פעם לא יהיה יותר טוב. וזה אחד מהתסמונות שגורמות למחלת הסרטן, המצב הזה של יאוש, של לראות הכל שחור ואין ולא יהיה משהו אחר. זה אומר שוב שבחודש הזה אנחנו מאוד מאוד צריכים להיזהר שלא להיכנס למצבים של מראה שחורה. מאוד מאוד מסוכן. שוב הכוח של, ולכן אומרים על אנשים שיש להם בעיות נפשיות, סהרורי, נכון? חולי הריח. יש ביטוי כזה? נכון? בגלל שיש קשר במצב נפשי לא מאוזן לבין הירח.
ומעניין
שהירח מלא,
זה שמעתי מאנשים גם כן,
יש ישר בבתי חולים לחולי נפש, מעלים ישר לפני הירח המלא, מעלים את רמת התרופות, כי יש עלייה ב...
כן?
כי מדוע? כי הירח משפיע בצורה הכי חזקה בירח מלא. יש עוצמות מאוד חזקות. מקווה שלא הכנסים אתכם, או הכנסי אתכם בדיכאות. אוקיי? טוב. בואו נמשיך עוד. אז אמרנו שהירח, מה ששולט עליו, זה האות תו. והאות תו, יש לנו בפרשת חוקת, יש לנו סיפור על האות תו. אבל תו, זה בפרשת חוקת בזוהר, סעיף י' ז'. אבל האות תו היא ד' ונון שמתחברים יחד. ונון הרי למדנו, נון, למה נקראת כך נון? אז כולם מכירים את ה... מי שלומד הרבה זמן קבלה יודע שנון מסמלת נפילה. לכן, במזמור אשרי יושבי ביתך, שהוא מזמור של ברכה, והוא הולך לפי א' ב', כי א' ב' מביאות ברכה. מה זאת אומרת? כל פסוק מתחיל לפי סדר א' ב', מ-א' פסוק שמתחיל ב-א' וב' ג' ד' וכן הלאה, אבל אין פסוק שמתחיל בנון. למה? כי אם זה מזמור של אשרי ושל ברכה, נון זה אות של נפילה, לא צריך. פה לא צריך את שירותיה של האות נון.
אבל פה זה מביא עוד דבר, הוא מביא עוד... הזוהר מביא פה עוד צד. ונון הרי למדנו נון, למה נקראת כך נון?
למה השם שלה נון? נון וו נון.
הוא משיב אלה כמי שאמר, כמו שאמר, ולא תונו איש את עמיתו. לא תונו איש את עמיתו. כי נון הוא מלשון הונאה. כלומר תרמית. למה נון? כי עתי בפנים מהירות, אבל ועושית הונאה לבני אדם. זאת אומרת, יש מה שנקרא רמאות. מה זה רמאות? בא אליך מישהו וכולו בפנים מהירות אליך וכולי, ואתה לא יודע שהוא הולך לרמות אותך. ולכן הוא מאיר פנים אליך. לכן יש הרבה אנשים שאם מישהו מאיר אליו פנים, מישהו מאיר אליי פנים, שאומר, סליחה, מה העניין?
כן.
כי אתה היא בפנים מהירות, אבל ועושית הונאה לבני אדם. כי אחר כך היא מכה כמו נחש.
מה עוד שמתחילה את המילה נחש?
נון. ונון לכן נראית כמו? נון סופית בעיקר. נראית כמו נחש. הוא מחלה והורג, ואמרה, לא פעלתי אבן. ועל כן נקראת כך בנון, נון וב נון. ולשון הונאה, נאמר עליה על הנון. הטף, הכל ביחד, היא ד' ונון. ד' ונון דומות לנון וריש, כי ריש וד' דבר אחד הוא.
מה המשותף בין ריש וד'?
ריש זה מלשון אני, רש, וד' מלשון דלת, דל.
נכון? תשימו לב איך שתי האותיות נראות, ריש וד'.
שתיהן מקיפות צד אחד.
ורק בפנים.
נכון?
ויש רקנות. ההי זה מצב כבר יותר טוב, כי יש יוד בפנים. ואז היא יותר יציבה. אבל הריש והדלת הן רקניות, דלות.
ששתיהן פירושן עניות, ובאותיות חקוקות.
אז מה זה תף? איך מצרים תף לפי כתבי הארי? לפי הארי? דלת. ונון, שממש הסופר כותב את האות דלת, ומדביק עליה נון. ככה כותבים תף.
אז מה יש לנו באות תף?
שזה האות של ששולטת על הירח.
ד' שזה עוני. ונון שזה האות של
עונה.
איך יש פה עונה? אומר כך, התף היא נתינת תם על מה כי ציור האותף הוא חיבור שתי אותיות דלת ונון, אשר הדלת מורה על דינים דדחורה, דינים של הזכר עדיין לא נמשכים מקו השמאל, להיותו חוכמה בלי חסדים.
מה זאת אומרת האות דלת של הענייה?
שהיא ענייה.
זה דינים של הזכר, ודינים של הזכר משמעותו של דבר, זה אורות שנמשכים מלמעלה, אורות שנמשכים כתוצאה מרצון וחשק, אני רוצה עכשיו, ואז מגיעים אורות עליונים. ואז מגיעים אורות עליונים, אבל מה שקורה שזה בא ממקום של רק לקבל. מי שלומד קצת תלמוד עשה ספירות של הרב השלג, הוא אומר שאחר הצמצום נפסל הרצון לקבל בתור כלי לקבל אורות. כי כל פעם שמישהו מושך אור מלמעלה רק לקבל לעצמי, מיד הוא נשרף. כי מתעורר הצמצום, והצמצום רוכב על הכלי, על הבחינה הדלת. איזה עוד זאת? דלת. מה זה אומר דלת? זה משיכה של אור רק בעניין של לקחת. נגד החוק. ולכן כתוב, זה פרשת חוקת, זאת חוקת התורה, זה החוק. אי אפשר לקחת בלי לתת. שמעתם עליכם ביזיון. אם אני מוצא את עצמי במצב שבו אני לוקח ואני לא חושב על לתת, מה זה אומר? זה דינים של הזכר. מה זה דינים של הזכר? כי זה אור שיורד מלמעלה, מצד הבורא, הבורא נותן. אבל אז מתעוררים הדינים. מה זה אומר שהאור יורד מלמעלה, מצד הבורא? כי אני רק ביקשתי והבורא ישר נותן. אתה רוצה? בן שלי, יקר שלי, כך. לא יכול להגיד לך לא. כי הבורא לא יכול להגיד לא. אין אצל הבורא לא. זה רק כן. מי שיכול להגיד כן או לא, זה רק אנחנו. ברגע שאני מושך על הבחינה הדלת, על הרצון לקבל האולטימטיבי, זה דינים של הזכר, כי למה זה דינים? כי האור מגיע מן הבורא, אז זה אור הזכר. מה עכשיו אבל יקרה? דין. מה זה דין? צמצום מתעורר. מה, אתה לא יודע? זה נגד החוק. זאת חוקת התורה. יש חוקים איך האור זורם. אתה לא יכול רק לקחת. ואם נראה לי שמשהו שיש לי עובד לי, ואני לא יכול לשמור אותו, זה בגלל ש... רוב המקרים שלקחתי ולא שילמתי עבור זה, לא נתתי עבור זה, לא יצרתי נתינה מקבילה לעוצמה של הקבלה. ולכן זה נקרא דל. למה זה נקרא דל? אבל למה בן אדם יכול להיות שיש לו אין סוף של כסף וכוח והשפעה וכן הלאה, ומה אנחנו רואים? שהוא מרגיש דל. מדוע? כי הוא רק לקח ולא לא נתן. כי זאת דלות אמיתית, לא כמה כסף שלך בבנק, אלא מה אתה מרגיש. החוויה. אשר הדלת מורה על דינים דדחורה, דהיינו נמשכים מקו השמאל, להיותו חוכמה בלי חסדים, והנון מורה על דינים דהן נוקבה. נון. דהיינו על הדינים של המסך שבה. אבל מה זה אומר? יש לנו שני דינים. מה שזה אומר, אבל זה נראה כאילו נורא והיום. ממש לא. כי הדינים של הנוקבה זה דינים שיכולים לתקן את הדינים של הדוחה. למה? מה זה דינים של הנוקבה? זה דינים שמופעלים מצד הנקבה. עכשיו יש שני סוגים של דינים של הנוקבה. דין אחד זה כשהאדם לוקח לעצמו בלבד, מתעורר הכוח של הצמצום, אומר אי אפשר יותר. היה לך היי? לקחת, זה המניה, מה מגיע, מתעורר הדין של הנוקבה? דיפרסיה. דיכאון, מה זה דיכאון? יש משהו שמדכא את הכלי, את הרצון. אין, חושך, שחור, אין שום דבר אחר. אוקיי? אבל יש עוד סוג של דינים לנוקבה. רגע, אני לא לוקח, אני נותן. זה דין. ברגע שאני הופך את הרצון לקבל לעצמי בלבד, לחשוב על איך אני מרגיש, איך, מה זה, מה אני מקבל, מה זה עושה לי, זה עושה לי טוב. במקום זה אני הופך לאיך אני מחלק עם מישהו אחר. באותו רגע מה אני עשיתי? דין. עשיתי דין על הרצון שלי לקבל. זה גם דינים דנוקבה. ורק הדין הזה מתקן את הדינים דדוחה. זאת אומרת, יש לך שפע, זה יכול לשרוף אותך. אבל אם אתה עכשיו הופך אותו לדינים וההפיכה זה דין, כי אני עוצר את הזרימה של האור, אני עוצר את המשיכה של האור, ואני הופך את זה להשפעה ונתינה. זה דין, אבל אז זה מתקן את הדין של הדוחה. מובן? ובעצם בתוך התף יש את המחלה ואת התרופה. זאת אומרת שהתף נותנת לנו בעצם חיסון למוות. כי מה מגיע המוות? שבן אדם אוסף עוד עינים דדוחה ועוד עינים דדוחה, ואז עוד עינים דנוקבה שמתעורר צמצום, מתעורר צמצום, בסופו של דבר ננעל לו כל החיים. ונקודת המנעולה זה בעצם המוות. מה זה נקודת המפתוחה? שאתה מעורר דינים דנוקבה של נתינה. זאת אומרת, רגע, לא לחשוב על עצמי. תחשוב על מישהו אחר. רע לך? אתה רוצה לצאת מזה? תחשוב איך לעשות טוב למישהו אחר. אבל רע לי, אני רוצה לדבר על זה. תעזוב, נדבר על זה אחר כך. קודם כל, לך תעשה משהו בשביל מישהו אחר. משהו שבעיקר מאלץ אותך לחשוב להיות ב-100% עם המישהו אחר. וכמו שאמרנו, בגלל זה אמהות לא נדבקות מהילדים שלהם, והרופאים והאחיות לא נדבקים מהחולים שלהם. שאתה כל כך עסוק בנתינה, זה דינים דנוקבה, שמתקנים את הדינים דדוחה, שמתקנים גם את המנעולה. לכן יש שני סוגים של דינים דנוקבה. אחד, דינים אוטומטיים, שבהם אני לא עוצר את עצמי בנוחיות שלי, והשני, שאני בהם עוצר את עצמי מכוח רצוני, מבחירה, ממודעות, רגע, עצור. יש לי מחשבות, כל מיני מחשבות, אין לי זמן, אני מאוד עסוק עכשיו, סליחה, תבואו אחר כך. מחשבות, רגשות, אני עכשיו צריך להיות עסוק במה אני עושה הלאה בעתיד עם הזולת. בלי להרגיש, אני ארגיש אחר כך, לא חייבים להרגיש עכשיו. אני ארגיש את השני, ואחר כך אני ארגיש את עצמי. ופה זה בעצם התיקון של מזל סרטן, של כל ההשפעות של מזל סרטן. וזה מה שהזוהר אומר, פה זה הזדמנות לכן לתקן בשורש את כל הדינים של כל השנה. לכן זה תם ו-זין, או שזה תם ו-זין, זאת אומרת להשלים את התיקון של ו-זין, פה בחודש הזה, שזה החטא וזה הטף, להשלים את זה, או שזה מת ו-זין, שזה זה הורג אותך פשוט, כי אתה נכנס לכעס ולשנאה וכל העניין הזה שהוא לקח לי, מה זה הסיפור של חורבן הבית שבתמוז והם מדברים? זה חורבן הבית, זה העניין של מי צודק. להיות עסוק במי צודק. אבל זה לא קשור במי צודק, זה איך אנחנו חיים ביחד, זאת השאלה. אם עכשיו נהיה עסוקים במי צודק, ברור שבאותו רגע שעסוקים במי צודק, זה כבר כולם ימותו בסוף. או הרוב. רע פה, טוב לא יהיה. את מי זה מעניין מי צודק? קרו הרבה מלחמות בהיסטוריה. כל מה שהתעסקו במי צודק, המלחמה המשיכה. ברגע שהבינו לעסוק במי צודק זה הורג, והתחילו להתעסק, נבהלו מלחשוב על זה, והתחילו להתעסק באיזה חיים, נגמרה המלחמה. אם זה בני זוג, אם זה חברים, אם זה מדינות ואם זה עמים. זה הסוד של של המוות, וזה הסוד של החיים.
תודה רבה וחודש טוב.
לשמיעה חוזרת של ההרצאה ועוד, אתם מוזמנים להיכנס לאתר www.livekabbalah.org www.livekabbalah.org